צדיק זין עמוד א', תניא רבי נהוראי אומר, דור שבן דוד בא בו, נערים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים ובת קמה באימה, וחלה בחמותה ופני הדור כפני כלב, ון הבן מתבייש מאביו. אז אנחנו הסברנו שהכוונה שבעצם העולם החדש רואה את העולם הישן כמיושן, כלא רלוונטי, ולכן הוא תובע דין וחשבון על כל מה שהוא קיבל עד עכשיו. והביטוי הראשוני של ההתנהגות הזאת זה החוצפה. יוצא לפי זה שהחוצפה פה במקרה הזה באופן גלוי היא הידרדרות, אבל באופן פנימי היא ביטוי לעלייה. זה אחד הדברים החוזרים ונשנים במשנתו של הרב קוק, שדור הגאולה הוא דור גדול ועצום, ולכן הוא מבטא את מעלתו דרך שבירת המוסכמות והמסגרות של הדור הקודם. זה ברור? טוב. הלאה. את זה ראינו פעם שעברה. תניא, רבי נחמיה אומר, עכשיו זה החדש. דור שבן דוד בבו, העזות תרבה. מה זה עזות? עזות פנים. כלומר, החוצפה דקדת משיכה. והיוקר יעוות. אז יש שאלה, מה זה היוקר הזה? כן, אז רשי אומר שלא יכבדו זה את זה. לשנה חרינה, היוקר יעוות, מכובד שבהן יהיה עוותן ורמאי. והגפן ייתן פריו והיין ביוקר. איך זה יכול להיות? כן, אבל נכון, אני הבנתי שזה אף על פי. אף על פי כן יהיה היין ביוקר. למה? כי היין לא יהיה טוב. כלומר, הפרי לא יהיה טוב. אז יין טוב יהיה דבר נדיר. או שכמו שרשי אומר, יהיו כולם רודפים אחר היין ומשתכרים, ומתייקר היין. כלומר, זאת חברה נהנתנית. עכשיו, כל הדברים האלה אנחנו מבינים, זה הידרדרות מוסרית, כן.
הרב, זה שהגמרא אומרת שבן דוד בא, הדברים האלה בין זקנים, זה לא דבר טבעי שיש בנפש שהדור שמתחת
פורס
בדור
מעט? ודאי שזה טבעי, אבל מתגברים על זה בדרך כלל.
זה כאילו דור שאין.
שאין התגברות כזאת. עכשיו, יש כאן ביטוי חשוב מאוד. ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה. זה ביטוי שצריך ברור. מה זה ונהפכה כל המלכות למינות? איזה מלכות ואיזו מינות? אז אפשר לומר שמלכות הכוונה מלכות ישראל. והמינות, הכוונה שמלכות ישראל נוטה לכפירה. היה פעם יהודי אחד קנאי בירושלים, הרב מרגליות. הוא היה מאוד מאוד חריף נגד הציונות ונגד הציונים ונגד החילונים וכו'. יום אחד הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל אמר לו, איך כבודו חולק על הגמרא הקדושה? אמר לו, מה, אני חולק על הגמרא הקדושה? אמר לו, כן. הרי כבודו אומר על כל האנשים האלה שבונים את המדינה שהם מינים. הרי זה מסימני הגאולה, שהמלכות נהפכה למינות, אם כן הם מביאים את הגאולה. אמר לו, אז באמת הוא לא ענה לו, אבל הוא חשב אחרי כמה זמן, ואז הוא שלח, אותו אדם שלח לרב צבי יהודה התנצלות על זה שהוא ביזה את אביו הרב קוק. כן. כן, ודאי, זה גם מעלה של האדם הזה. דבר נוסף, מה זה מלכות נהפכה למינות? יש פירוש אחר, פירוש של רבנו יצחק אברבנאל. המלכות, הוא אומר, הרי כל מקום שכתוב בגמרא המלכות, למה מתכוונים?
שלטון באותו רגע בארץ ישראל.
אז זה לא פשוט. מלכה כשאומרים המלכות, הכוונה למלכות רומא. המלכות זה מלכות רומא. הווה מתפלל בשלומה של מלכות, או של המלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, הכוונה למלכות רומא. ומלכות רומא הפכה עם הזמן להיות האימפריה הרומאית, והאימפריה הרומאית הפכה להיות העולם המערבי, אירופאי מערבי, נוצרי. אז הוא אומר, רבנו יצחק אברבנאל אומר, מה זה ונהפכה כל המלכות למינות? היה אפשר להגיד שרומא הפכה להיות נוצרית, הפכה המלכות למינות. אבל רבנו יצחק אברבנאל נותן פירוש אחר, שלישי. הוא אומר, מה זה מינות? זה כפירה. נכון? המינות זה ביטוי אחר בשביל כפירה. הוא אומר שיבוא מצב שבו אירופה תכפור בנצרות. נכון. אבל זאת היא העובדה. בדרך כלל מינות זה כינוי לנצרות. אז מה שהוא מסביר כאן זה רבי יצחק אברבנאל אומר דבר חידוש עצום. רבי יצחק אברבנאל חי בראשית ימי הרנסנס. בימיו התחיל קצת באיטליה, קצת בהולנד. התחילו כיוונים חדשים של מחשבה בעולם הנוצרי, שהפכו בסופו של דבר לאירופה החילונית. בהתחלה להומניזם, ומתוך כך לאירופה החילונית. אז מה שרבי יצחק אברבנאל ראה, הוא ראה ראשית עזיבת הנצרות על ידי האירופאים. הוא אומר, על זה נאמר, נהפכה כל המלכות למינות. והוא אומר, והדבר הזה הוא הכרחי, כדי שהם יוכלו לקבל את אמונת ישראל. משום שאין אמונת אמת נכנסת בליבו של מי שיש לו אמונת שקר. אלא צריך מצב של היעדר אמונה, כלומר, אובדן האמונה הקדומה, כדי לקבל אמונה חדשה. לכן הוא רואה בתהליך של הרנסנס, ראשיתה של אירופה החילונית, את התחלתו של תהליך שמביא בסופו של דבר למשיח בן דוד. מובן? טוב. אז זה, ונהפכה כל המלכות למינות. כן. לפי הפירוש הזה, כן. כל המלכות. לא יודע. יש לך הסבר? אז אין לך הסבר. אז גם לי לא. אז אנחנו שווים. יפה. ואין תוכחה. מה זה אין תוכחה? אף אחד לא מוכיח. מה, אף אחד? אין צדיק אחד שיכול לתת תוכחה? תוכחה זה מצווה בתורה. הוכח, תוכיח את עמיתך. מה אגב הפירוש של, מה זה אומר בעצם הוכח, תוכיח? אני רואה מישהו עושה עבירה, מה אני צריך לעשות? להפריש אותו. האם זה מצוות תוכחה? להסביר לו, מה אני צריך להסביר לו? שזה לא בסדר, נכון? אני שואל, מה תוכן המצווה של תוכחה? כן, להעמיד על הטעות, אתה אומר. מה אתה אומר? מה אני צריך לעשות מבחינת ההלכה? אני רואה מישהו עושה עבירה. מה? להגיד לו שזה לא בסדר, נכון? זה לא נכון. כל מה שאמרתם עכשיו, זה לא נכון. לא. כל מה שאמרתם עד עכשיו, זה פעולת מחאה. אם אני רואה שעושים משהו לא בסדר, אני מוחה. אז יש כל מיני אופני מחאה. יכול להיות מחאה שקטה, יכול להיות מחאה אלימה, אבל זה רק מחאה. מצוות תוכחה היא משהו אחר לגמרי. לפי הרמב״ם, להוכיח הכוונה להחזיר בתשובה. כתוב מפורש. הרואה חברו שחטא, מצווה להשיבו למוטב, שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך. יוצא שלפעמים, אם אני לא יודע לדבר בשפה שגורמת לחוטא לעזוב את חטאו, אני בעצם לא קיימתי את מצוות תוכחה, גם אם אמרתי לו 1,000 פעמים שזה לא בסדר. נכון? אז איפה יש מוסדות לתוכחה? למשל, מכון מאיר. זה מכון התוכחה הארצי. נכון? למה? כי הוא מחזיר למוטב. זאת אומרת שאין תוכחה, כי לא יודעים לדבר בשפה שהחוטא יכול לשמוע. יש התכתבות, יש מכתב ארוך שכתב הרב צבי יהודה קוק, הנקרא בירור דברים או משהו כזה. תשובה ובירור דברים. זה תשובה למכתב ארוך אחר ששלחו לו רבנים מהונגריה. זה עוד היה בחיי הרב קוק האבא, עם כל מיני טענות שיש לרבני הונגריה נגד ההנהגה של הרב קוק. שהרב קוק לא בסדר, איך שהוא עושה. ויש שם כל מיני טענות, והרב ציודה עונה אחת על אחת. אחת הטענות הייתה שהרב מדבר בסגנון נציונלי, בעוד שאין לדבר אלא בסגנון תוהק. תוהק. תורתנו הקדושה. במקום לדבר בסגנון תורתנו הקדושה, הוא מדבר עם החילונים בסגנון נציונלי. נון א' ת' צדיק י' א' נון א' ל' ל' ע'. כן? ככה לאומי. national, כן? nationale. כן, אז הוא אומר, מה פתאום אתה מדבר בסגנון לאומי, במקום לדבר בסגנון תורתנו הקדושה? איזה מין שפה זאת? ואז הרב צבי יהודה עונה לרבנים האלה בהונגריה, שזה מדיני התוכחה. שבדיני התוכחה, יש לדבר בשפה שמקבל התוכחה שומע. ואם אתה מדבר איתו, נגיד, מישהו שמדבר טורקית, ואתה הסברת לו בצרפתית, למה מה שהוא עושה זה לא בסדר. הסברת לו יפה מאוד, עם כל הנימוקים. ואף על פי כן הוא לא עוזב. למה? כי לא דיברת בשפה שהוא מבין. זאת אומרת שהדור משתנה באופן שהתוכחה שהתאימה לדור הקודם לא מתאימה לו. נכון, וזה מה, אבל זה פירוש לשתי המילים שקראנו עכשיו. ואין תוכחה. רגע, רגע, אני רוצה קודם כל להבין את הגמרא. הגמרא אומרת, ואין תוכחה. זאת אומרת שאנשים שידעו להוכיח בדור הקודם, כבר לא יודעים להוכיח בדור החדש. עכשיו אתה אומר, האם יש בכל זאת מי שיודע להוכיח? כן, בוודאי. אתה יודע מי? הרב קוק. הרב קוק. הרב קוק יודע להוכיח.
כשיסגר מכון מאיר תבוא הגאולה.
כשיסגר מכון מאיר תבוא הגאולה. לא, בלתי אפשרי, מסיבה פשוטה. משתי סיבות, זה בלתי אפשרי מה שאמרת. א', כי מכון מאיר לא ייסגר. ב', כי הגאולה כבר הייתה. בן דוד. טוב. ראש העמותה, ראש הנהלת מכון מאיר, קוראים לו בן דוד. נוגה בן דוד. נו, אז אתה רואה? דור של בן דוד. בא. מה?
אבל יש עוד מוכיחים, חוץ ממכון מאיר, יש הרב יצחק שובל, שם הרבה מוכיחים, דווקא יש.
לא.
למה לא?
לא. להוכיח אמרנו שזה להחזיר בתשובה. רגע, אני יכול להסביר לך? אתה אמרת משהו, אתה מן הסתם רוצה שאני אוכל להגיב, לא? לא רק מצד הסדר הטוב. אתה אומר אתה זוכר שלהוכיח הכוונה להחזיר בתשובה. אבל אין הכוונה להחזיר אחורה. בסדר? הלאה. מה? היא מחזירה אחורה. אני אסביר. יש, לא, אני רוצה להסביר את הנקודה. לא שהדברים האלה הם לא חשובים ולא מלאי זכויות. אני רחוק מלתת ביקורת על אנשים שעושים מעשים טובים. אני רק רוצה להסביר מה זה לחזור בתשובה. יש לפעמים אנשים שסוברים שלחזור בתשובה זה לחזור לאיך שהיה נראה הסבא של סבא שלי לפני 100 שנה. וזה נקרא לחזור בתשובה. תוך כדי התעלמות מכל התהליך ההיסטורי. לחזור בתשובה באמת זה להיות מסוגל גם להבין את המשמעות של התהליכים ההיסטוריים שעברנו במאה השנה האחרונות כחלק מהתשובה. אם לא, זה לחזור אחורה. נובן? כלומר, לחזור לדתיות המתעלמת מן העובדה שאנחנו במדינת ישראל ושזה דור הגאולה, זה אי הבנה של מה זה התשובה. או כמו שהרב קוק אומר, באיגרת שע"ט, ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור ישועתה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו, ועצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל, הופיע אור גאולה, מעולפת במטמוני מסתרים וכו' וכו', לא יועילו כל חשבונות אדם אשר מחשבותיו הבל נגד עצת השם העליונה. אשר דיבר טוב על עמו שכולם עתידים להיות שווה פשע. זאת אומרת, שמי שעוסק בתשובה לא מתוך ציונות, זאת לא תשובה. לא, מתוך אי הבנה שאנחנו בדור הגאולה. אם אתה בדור של הגאולה לא מבין שהקדוש ברוך הוא עושה גאולה, סימן שיש עיוות בסיסי בהבנת התורה בכלל. ואז מלא בהבנת התשובה בכלל גם.
אתה מתעלם מהעומק בדברי הרב קוק, שהיום למשל, אין מה לדבר
בסגנון הציוני,
כי זה לא מעניין
את האנשים. השאלה היא מה זה הדור. אתה יכול להחזיר לתשובה דתית קלאסית, לא ציונית, מיליון אנשים, 2 מיליון, 3 מיליון אנשים, ולא את הדור כולו. כי לדור יהיו מעצורים נגד הדבר הזה בצדק. יש מה שנקרא מגזרים, יש שפות. אני מסכים איתך, יש תשובה פרטית, אבל זאת לא התשובה שהקדוש ברוך הוא דיבר עליה בתורה. הקדוש ברוך הוא כשדיבר על תשובה, דיבר על להשיב שכינתו לציון גם. ואם אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, אז אתה עושה תשובה צולעת. כמו שאמרו לי אנשים, כן, אנחנו בכל זאת אומרים כמה פרקי תהילים ביום העצמאות, כי אי אפשר להיות כפוי טובה. אז כדי לא להיות כפוי טובה, אומרים את המזמורים. מה זה אומר? זה אומר, הקדוש ברוך הוא תקע אותנו עם המדינה הזאת. הוא מבקש שנודה לו, יאללה, נודה לו. נמשיך הלאה. אתה מבין? זה אי הבנה של מהות התקופה. אם אדם לא מבין את התקופה, הוא לא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא. ואז הוא לא מבין מה זה לשוב אל השם. כן. מצוות תוכחה אף פעם לא בטלה. מצוות תוכחה מעולם לא נדחתה. אבל מה שכן בטל או נדחה, זה ההשלכות של המצווה הזאת. כלומר, אם אני נתתי תוכחה למישהו והוא לא קיבל, מותר לי לסנוע אותו. זה, אומרים הפוסקים, לא שייך בימינו, כי אינך יודע אם אתה ידעת באמת להוכיח אותו. ולכן ההשלכות של המצווה בטלות. אבל לא שהמצווה עצמה בטלה. לא. רבי עקיבא אמר, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. זאת אומרת, רבי עקיבא לא פסק את זה, אלא הוא אומר, זה רחוק. זה רחוק, זה נדיר, מאוד. אבל לא שהמצווה באופן עקרוני לא קיימת. גם היום היא קיימת. גם היום אתה צריך להוכיח. זה קשה לומר שהיא בכלל לא בת ביצוע. זה יחסית. כן, בבקשה. נגיד ככה. מישהו היה אלכוהוליסט. נכון? זה ממש לא טוב, אני משכנע אותו להפסיק לשתות אלכוהול, מכאן ואילך אני אומר, במקום אלכוהול תשתה חומץ. התקדמתי או לא? התקדמתי, אבל זה חומץ. הלאה. מסייע לרב... מה הבעיה? מה לא פשוט? השאלה היא מה זה לחזור בתשובה? לחזור בתשובה זה לשוב אל השם. מי הוא השם? הוא אלוהי ישראל הציוני. אני לא יודע מי זה הם, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, אני לא יודע מי זה הם, אבל אני אגיד לך משהו. כשאני רוצה להחזיר, כשאני חוזר בתשובה, אני מתכוון לחזור בתשובה שלמה. כן, להגיד, תשמע, אתה עד עכשיו לא הנחת תפילין, בוא תניח רק תפילין של ראש. זה נקרא לחזור בתשובה להניח תפילין? לא. זה התחלה. אבל תשובה שלמה זה לא. עכשיו, תשובה שלמה היא קודם כל לשוב אל רצון השם. רצון השם קודם כל היא הציונות. ב' הוא גם מעוניין בקיום מצוות. אם אתה לא שם לב לציונות תחילה, אז אתה איבדת משהו במהות התשובה. משהו מהותי. כן? ודאי. ודאי. זה נכון. מה שאתה אומר שיש היום אצל אנשים בעלי הצהרה אנטי-ציונית, יש ציונות דה פקטו. זה אתה צודק. הכל מצוין. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מנצח.
לא, זה חשוב לך שזה ציונות או ציונות? או איך שהם גרים בארץ, זה חשוב להם שישראל תנצח.
תראה, זה לא רע, זה גם משהו. יותר טוב, הרי כתוב חיבה, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו. אז אומר הרב צבי יהודה, יש יותר חיבה כשזה נודע.
יש שיקות לדביות שהאדם אסור להסביר שהוא גוי,
נכון?
ויעד
הוא בעלי
יעבור?
האדם
אסור להצהיר
שהוא נגד ציונות יעבור? נכון, אבל זה באמת לא בסדר להצהיר שאדם הוא נגד הציונות. זה כפירה בטובתו של הקדוש ברוך הוא, מה? נכון, זה גם כן לא בסדר. הלאה. כן. למה? אבי על המלכות. גם זה. יפה. איך אתה יודע שזו שאלה אחרונה? כן. מה השאלה? ריינס. נו, אז מה? יש גם משמעות. כל דבר טוב צריך לעודד. אבל יש הבדל בין טוב לבין מצוין. לכן יש מדרגות בהבנת הדבר הזה. יש מי שהוא ציוני מתוך הזדהות עם מדינת מקלט. ויש מי שציוני בגלל שהוא רוצה שיהיה טוב לעם היהודי. יש מי שציוני בגלל שהוא רוצה מצוות התלויות בארץ. או הוא רוצה קברות צדיקים. ויש מי שציוני מצד האמת. גם בסדר, יש מדרגות בזה. יענה כבודו במאמר שופרות של הרב קוק. בסדר? טוב, אפשר להמשיך? דברים פשוטים סך הכל. אנחנו פה דברים פשוטים שבפשוטים. הלאה. מסייע עלה לרבי יצחק. דאמר, זה כלומר, הברייתא הזאת מתאימה לדברי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות. כלומר, לפי רבי יצחק זה אפילו תנאי. אמר רבה, מה יקרה? מאיפה הוא לקח את זה רבי יצחק? כולו הפך לבן, טהור הוא. מה זה? זה בדיני צרעת, נכון? בדיני צרעת, הרי הצרעת זה קטם לבן בעור הבשר, נכון? עכשיו, אם הקטם גדול או קטן, זה לא משנה. המצורע תמה. אבל אם כל הגוף כולו נהיה מצורע, כל כולו לבן, הוא עופר דווקא להיות טהור. וביום הראות בו בשר חי יטמא. יש את השאלה, מה ההיגיון של ההלכה הזאת? פשוט מאוד. יש בכל אדם שני צדדים, החוץ והפנים. נכון? באמת או לא? יש חוץ, יש פנים. הפנים של היהודי הוא טוב או לא? טוב, מתוק מדבש, נכון? התוך של היהודי זה טוב. מה עם החוץ? תלוי. לפעמים טוב, לפעמים לא טוב. מה יכול להפוך את החוץ ללא טוב? למשל, הצרעת. הצרעת היא ביטוי שבחיצוניות של המעשים של היהודי יש בעיה. כיוון שיש בעיה, הוא תמה. נכון? ואם הבעיה גדולה, אז הוא תמה הרבה. ואם היא עוד יותר גדולה, הוא תמה הרבה מאוד. ואם כל החיצוניות רעה, למה? יש סתירה יותר מדי חזקה בין הפנים לבין החוץ. כלומר, אם הכל מבחוץ תמה, זה סימן שיש לדון לפי הפנים. ואז כולו הפך לבן, טהור, הולכים לפי הפנים. כן, אבל אני רוצה להסביר את הרציונל של הדבר הזה, לא רק את ההלכה. הרציונל של הדבר הזה זה שאם יש סתירה מהותית בין החוץ לבין הפנים, אז לא ייתכן שלא יהיה לפנים שום ביטוי. בדרך כלל הפנים הטהור מתבטא בחלק של האור שלא הפך ללבן. אבל אם אין מקום לביטוי של הפנים בחוץ, סימן שהפנים נשאר בפנים. אז צריך לדון לפי הפנים. בסדר? זה כמו שהזוהר אומר שהדור של הגאולה הוא תו מלגב וביש מלרע. הוא ביש מלבר, כן? שהוא רע מבחוץ וטוב מבפנים. כלומר, הדור של הגאולה דומה לפרי שהוא כולו מתוק מבפנים וכולו קוצים מבחוץ. זה הדור של הגאולה, שבו יש קדושה של צדיקים, בינונים, רשעים. זה הכלל כולו, צדיקים, בינונים, רשעים. ואז יוצא באיזה פרי שהוא מתוק מבפנים וקוצני מבחוץ. בדרך כלל צריך איזה גורם מלכד, וו, כן? צדיקים, בינונים, ורשעים. כן? בלי הנקודה המלכדת אין ציבור. אבל בדור הגאולה, גם בלי הנקודה המלכדת, יש קדושה פנימית שעל פיה אנחנו דנים. בסדר? זה אננס, אתה אומר. למה אתה אומר אננס? וקוצני בחוץ, כן. אז כנראה שהדור של הגאולה הוא דור של אננס. מה? הוא רוצה אננס. כנראה שהוא אוהב את זה יותר. כן. הפרט, יש פרט טוב, יש פרט רע. זה אנחנו מכירים. בוא נספר לך סיפור. זה כסיפור. לא. זה סתם היה לא לעניין. פרט שאנחנו אומרים עליו זה בטט. עכשיו, אני סיפרתי לכם את הסיפור עם הרב צייטלין והרב זוננפלד. מכירים, נכון? לא מכיר? באמת? היה יהודי אחד, הרב הלל צייטלין, זכר צדיק לברכה. השם יקום דמו, הוא נהרג בשואה. הוא היה בהתחלה גדל במשפחה של חסידי חב"ד, נהיה דתל"ש, אחר כך חזר בתשובה. הוא היו לו מהלכים מאוד עמוקים, הוא התעניין הרבה מאוד בתורת רבי נחמן ברסלב, כתב דברים מאוד עמוקים, הסתעסק במחקר. לא, זה הבן שלו. יש אהרון צייטלין, שזה בנו, המשורר. אבל יש רב הלל צייטלין, מה? חזר בתשובה? הוא לפני כן לא שמר שבת, אחר כך שמר שבת. לפני כן הוא לא הניח תפילין, עכשיו הניח תפילין. והוא ביקר, הוא ביקר בארץ. ביקר בארץ, הגיע לרב זוננפלד, ראש הקנאים. והוא אמר לו, כבוד הרב, אני הגעתי לארץ ואני ממש בהתפעלות עצומה. אני רואה שהארץ הולכת ונבנית, שיש פה חלוצים, וברוך השם, היישוב הולך וגדל. אמר לו הרב זוננפלד, הם כולם מחללי שבתות, בועלי נידות, אוכלי נבלות וטרפות, אמנם הרב די יפו מקרב אותם, אבל אני, אין דעתי כן, אני חושד בהם על כל דבר איסור. אמר לו הרב צייטלין, אבל כבוד הרב, הרי קורה פה משהו, לא? אמר לו הרב זוננפלד, נכון, ברור שהקדוש ברוך הוא יש לו מטרות בכל הסיפור הזה. אבל זה על פי הסוד, זה על פי הנסתר. וכשיש מחלוקת בין נגלה לנסתר, אנחנו פוסקים לפי הנגלה. הרב צייטלין אחר כך הלך לרב קוק. אמר לו, כבוד הרב, מאז שהגעתי לארץ אני מזועזע, אני רואה חילול שבת, אני רואה חוסר צניעות, אני רואה שאוכלים נבילות וטריפות, זה נורא והיום מה שקורה פה. אמר לו הרב קוק, תשתוק. הם בונים את הארץ, הם מביאים את הגאולה, איך אתה מדבר? אמר לו הרב צייטלין, אבל כבוד הרב, את זה אומרים על פי הנסתר, אבל על פי הנגלה זה לא כך, וכשיש מחלוקת בין נגלה לנסתר, פועלים, פוסקים לפי הנגלה. אמר לו הרב קוק, נכון, חוץ מאשר בימות המשיח, שבימות המשיח פוסקים לפי הפנימיות ולא לפי החיצוניות. בסדר? אז זה בדיוק מה שנאמר כאן. כולו הפך לבן, טהור. כלומר, אם מבחוץ הכל מקולקל, סימן שבזמן הגאולה דור שבן דוד בא בו, אתה צריך לדון על פי הפנימיות. בסדר? כן, בבקשה. אתה אומר, יכול להיות שלא מעבירים שאלות מהאינטרנט. אינני יודע. יכול להיות שיש להם קטע כזה שנתקעו עם כל השאלות. כן. צרת בא מבפנים. זה בא בגלל קלקול של האדם, כן. נכון. נכון. אבל בתוך הפנימיות יש פנימיות שבפנימיות. כלומר, יש מדרגות בתוך הפנימיות. יש פנימיות שהיא חיצונית, יש פנימיות שהיא פנימית. בסדר? לכן, למרות הכל, יש... הנה הגיעה שאלה. שלום הרב. לפי איזו פנימיות של המלכות דנים אותם כשהם כולם הופכים למינות? תודה. תשובה. הם לא הופכים למינות, אלא המלכות הופכת למינות. כלומר, כקולקטיב. ואם מלכות הופכת למינות, אומר המהר"ל מפראג, דברים הגדולים אינם במקרה קרה. כלומר, אם אתה רואה שהמוסד הלאומי הפך להיות מינות, סימן שהוא רוצה לבטא משהו. ומה הוא רוצה לבטא? הוא רוצה לבטא דרישה לאמונה אמיתית. כי האמונה בצורתה המקובלת נפלה ממדרגתה האמיתית, ולכן יש התקוממות של המלכות שהופכת למינות כדי לקבל את האמונה בתהרתה. ככה מסביר הרב קוק באורות. הלאה. תנו רבנן. כי ידין השם עמו. וגומר. מה זה וגומר? זה המשך הפסוק. מה המשך הפסוק? ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אזלת יד, ואפס עצור ועזוב. בסדר? כלומר, הגאולה באה כשהמצב על הפנים.
שלנו או
של כל העולם? שלנו. מצב שלנו. כן. נכון. אין בן דוד בא עד שירבו המסורות. מה זה מסורות? שלום כבוד הרב. כלומר, אלעזר בן דורדיה היה צריך להיות בדור שלנו כדי שלא לחזור עד שורשו, שזו הנקודה הנקייה שבו. שבוע טוב. נכון.
מה?
אלעזר בן דורדיה, איך הוא חזר בתשובה? נכון, נתיח ראשו בן ברכיו. מה חזר אל התנוחה העוברית? כי הוא חיפש נקודה תאורה שבתוכו ולא הייתה לו. אז הוא חזר לנקודה התאורה שהייתה לו לפני הלידה. ולכן הוא מת. אומר, הדור שלנו יש לו נקודה פנימית שמתפרצת החוצה. ולכן אלעזר בן דורדיה, אם הוא היה חי בדור הזה, לא היה צריך למות כדי לחזור בתשובה. זה מה שאומר. מה זה המסורות? מה? זה הכוונה? אין בן דוד בא עד שירבו המסורות?
כל מיני פילוגים, כל מיני...
מה?
זה לא
דבר אולי נאמת נהדרת, הדרים הדרים? לא. יש לו מסורת. לא. מסורת הכוונה מוסרים. מה? לא. בוגדים, אנשים שמוסרים את ממונם או את נפשם של ישראל בידי גויים. זה הכוונה מסורות. מסורות אנשים שמוסרים את ישראל בידי הגויים. מוסרים, כן, אומרים מסור או מוסר זה אותו דבר. בגלל זה אני שאלתי. כן? לפחות היו ניסיונות לענות אחרי שהיה פה שקט בלתי נסבל. אז בכל זאת אנשים איכשהו ניסו לענות, שזה דבר יפה מאוד. כן, עכשיו, מסורות, אם כן, אני הכוונה שיש העדפה של טובת העולם על פני טובת ישראל. יש את השאלה, למה? או כבוד וחולשה פנימית. אבל זהו, יפה. הרי הסברנו שכל הקלקולים של דור הגאולה באים מפני גדולה. מה הגדולה? שיש תביעה לתפקיד האוניברסלי של היהדות. והוא לא מופיע, ולכן אנשים חושבים שמחובתם להעדיף את הקהילה הבינלאומית על פני האינטרס הישראלי. נכון? אבל עוד לא נולד העם שייתן את ארצו בגלל לחץ כלכלי. גם לא בישראל. כן? אבל יש מחשבה כזאת שצריך להתאים את עצמנו לרוח של העולם. דבר אחר. מה? כן. לפי זה צריך לשמוח על כל הידרדרות שיש במצב, שמחה פנימית וצער חיצוני. כן, הרב קוק כותב את זה במפורש באורות הקודש. כן. נכון.
וזה גם במלחמה. אז אולי אם נחלק ארצנו, זה גם יהיה פרצות של מלחמה.
אתה אומר שזה לא טוב לחלק את הארץ. גם אני חושב ככה.
יש לנו מחנה.
מחנה, כן. כן, נכון.
זה יפה שאנחנו שמחים מבפנים וצומדים בחוץ, אבל תכלס דברים קורים, ומה צריך לעשות?
מה שצריך לעשות, צריך לתקן. נכון.
לא.
לא אדישות, חס וחלילה. דבר אחר, עד שיתמעטו התלמידים. טוב, זה אותו הדבר. מה שאמרנו שתורה משתכחת מלומדיה, אחר כך תורה חוזרת ללומדיה. כן, כלומר, תורה ישנה כבר לא מספקת, צריך תורה חדשה וכו'. דבר אחר, עד שתכלה פרוטה מן הכיס. צריך משבר כלכלי. אדיר. כן, ברוך השם, זכינו לזה. בעולם כולו קלטה פרוטה מן הכיס, אפילו את הפרוטה החליפו בשקל, אז זה בסדר. זאת אומרת שבלירה, בלירה לשקל, אבל מה זה כלומר, אם המערכות משתנות, אז הן משתנות בכל התחומים. כן. דבר אחר, עד שהתייאשו מן הגאולה. שנאמר, ואפס עצור ועזוב, כביכול אין סומך ועוזר לישראל. מאוד מעניין מה שזה אומר. זאת אומרת שצריך להתייאש מן הגאולה, בגלל שהציור שיש לנו מן הגאולה הוא ציור קטן. יש ברמב״ם, כשהוא מדבר על הלכות המשיח, הוא אומר, הפרטים אף אחד לא יודע. לא יודעים איך יהיה, מה יקדם למה. יודעים באופן כללי שעם ישראל יגאל, שיבנה בית המקדש, שיהיה שלום בעולם. זה כן יודעים. אבל באיזה סדר בדיוק, אומר הרמב״ם, אף אחד לא יודע. יש את השאלה, אז בשביל מה יש רבנים אם הם לא יודעים? כן? הרי גם מי שלא רב הוא לא יודע, וגם הרב הוא לא יודע. אז בשביל מה שילמנו לרב? נכון. כלומר, אם אתה יודע יותר מדי טוב מה יהיה, סימן שמה שיהיה לא שונה ממה שיש עכשיו. כלומר, יש מעלה בבלתי נודע. כלומר, כשדבר הוא כל כך גדול, אז אין לך מושג מה הוא יהיה. לכן חייב להיות שכדי שהוא יבוא, תתייאש מן הגאולה במובן הקטן של המילה. שמה ילד? נכון. כלומר, אם אני יודע יותר מדי טוב מה יהיה, אז זה כבר לא זה. ברור.
אבל זאת אומרת,
לא יודעים מה יהיה, זה דווקא נשמע קצת מוזר, כי דווקא הציבור שבא ואומר את זה גאולה, מי שכן מאמין דווקא שהיה, שהיה ועודן, עודם, משברים מאוד גדולים בגאולה, במדינה, הוא אומר, לא, זה גאולה, זה בדיוק, הוא מתחיל להסביר זה, בגלל זה, וזה נשמע דווקא מאוד הסבר, מה יהיה בדיוק. הנה, עד שתכלה פרוטה, ועד שתכלה...
סליחה, אני לא מבין את הבעיה שלך. הרי גאולה יש הגדרה לזה. זה, לא, הגדרה לגאולה יש, ברור. עכשיו, פרטים, אתה אומר, אתה לא יודע באיזה סדר זה יופיע. אתה יודע שכל הדברים האלה יהיו, רק אתה לא יודע באיזה סדר. אתה יודע איך בדיוק הפרט הזה יתממש. אבל הפרט חייב להיות. תכלה פרוטה מן הכיס וכו', כל הדברים האלה צריך שיהיה. אבל השאלה היא, איך הדבר הזה מתממש? זה עד שזה לא מגיע, אתה לא יודע. הרי איך הרמב״ם כותב? ואין אדם יודע הדברים האלה איך יהיו, עד שיהיו. כשיהיו, יוודא. היום אנחנו רואים שדברים מתקיימים. כלומר, אתה לא יכול להגיד, זה יהיה. אל תחשב קיצים. לא, זה קורה. כן, כלומר, האדם יגיד, אל תבנו את בית המקדש. למה? כי איך אני אתפלל שייבנה? ברור, או זה כמו שאנשים אומרים, כנראה שזה לא טוב שיהיה שלום, כי אז יפסיק את התהליך. כן. איך הרב אומר שהשם פעם לא היה ציוני וכעת הוא ציוני? האם ייתכן לומר שתיתכן השנייה, השנייה או שינוי ברצון האלוהות? ותו, איך תיתכן גאולה ברישוי הבנות מהותיות? יש מילים שאני לא מבין בדבריך, אבל לא נורא. באופן כללי, הקדוש ברוך הוא הייתה תקופה שהוא היה נגד הציונות.
הוא היה בעד גלות.
נכון? שהקדוש ברוך הוא לא רק שיגלה אותנו, אלא השביע את ישראל שלא לצאת מהגלות. אם כן, הייתה תקופה שההנהגה האלוהית הייתה אנטי-ציונית מובהקת, ומי שהיה אז ציוני לא הבין את הנהגת השם. נכון, גם ירמיהו אמר שלא למרוד וכו' וכו'. זאת אומרת שיש תקופות שהקדוש ברוך הוא מנהיג באופן בהערה מסוימת, פעם בהערה אחרת. עכשיו, זה לא שינוי באלוהות, זה שינוי בתקופה. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. זה כמו שתגיד, איך יש יום ולילה בעולם? מה, הקדוש ברוך הוא משנה דעתו, פעם חושך, פעם אור? אלא ככה הוא סידר את עולמו, שפעם יש חושך, פעם יש אור. כן.
אז יוצא לפי דבריך שהקדוש ברוך הוא משהו כמו מחנך, הוא מחנך אותנו כאילו.
ודאי. כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך.
אנחנו כמו בבית ספר.
נכון. אנחנו כמו בבית ספר. כתוב, ויסעו מהר השם, כתינוק הבורח מבית הספר. נכון, נכון.
אם הרב קוק היה חייב
זמן
ירמיהו,
היה... מן הסתם? כן.
אם לא יודעים איך זה יהיה, גם יכול להיות אכזבה.
בטוח שיש אכזבות. לא יכול להיות שלא יהיו אכזבות. הנה, זה מה שכתוב בהמשך. כי הא דרבי זרע. כי הווה משכח רבנן דמעסקי בה, כלומר, הוא רואה רבנים שהיו עוסקים בנושא הגאולה, אמר לו, הוא היה אומר להם, במטותא, בבקשה. בעינה מנייכו לא תרחקוה, אל תרחיקו את הגאולה. דתנינה, שהרי שנינו, שלושה באים בסך הדעת. אלו הן משיח, מציאה והקרב. ויש אומרים שהכוונה היא כזאת, שכשהמשיח בא, יש כאלה שבשבילם זה מציאה, יש כאלה שבשבילם זה הקרב. כן. כי אני הולך לפי הרמב״ם שאמר ויוודא הדברים האלה איך יהיו.
ומשם יכולים גם לגזור דברים למעשה, הצד הבא.
ודאי, ודאי שאפשר לגזור דברים. כן, עכשיו מה זה שמשיח בא בהיסח הדעת? אם יש דבר שאני מצליח לכוון אליו, סימן שהוא קטן. כיוון שהמשיח זה דבר גדול, אני חייב להשיח את דעתי כדי לתת לו לבוא. כן, יש תמיד דברים שבאים בלי שאדם ישים לב שהם באים. כן, זה... רואים את זה בכל תולדות הגאולה ב-150 שנה האחרונות, שהרבה דברים באו בהיסח הדעת. ולא שמו לב שזה יקרה, וזה קרה. כן.
אז למה מחפשים דברים במציאות, ומנסים לשים לב עכשיו, מה מתאים למה?
למה אנחנו מחפשים דברים במציאות? זה גמרא מפורשת במסכת שבת, שאחת מהשאלות ששואלים את האדם, בבית דין של מעלה, האם ציפית לישועה? וכותב רש"י, מה זה ציפית לישועה? שיתקיימו דברי הנביאים. זה בא בהיסח הדעת. כלומר, אתה מתכוון לדבר אחד, קורה משהו אחר. זה כמו שכתוב למשל לגבי ראובן, שהיה יושב בשקו ותעניתו, ויעקב היה בשקו ותעניתו, ויוסף היה במצרים, ויהודה הלך לחפש לו אישה. ומה היה הקדוש ברוך הוא עושה? הולך ובורא אורו של משיח. איך הוא בורא את אורו של משיח? מתוך שקו ותעניתו של יעקב, שקו ותעניתו של ראובן, הכלא של יוסף ובקשת אישה של יהודה, מתוך כל זה הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. כן. תמיד זה ככה.
אז יכול להיות, כמו שאמרת, אני חוזר למה שאמרת בתחילת השיעור, אין תוכחה, יכול להיות שאנחנו בכיוון אחד, בטוחים שזה מה שיביא, ובעצם דווקא הצד השני הוא זה שבאמת פוגע.
לא הבנתי. מה זה הצד השני?
מי שאמרנו שלא, מי שאמרת שהוא לא מזה את הרצון. זאת אומרת, אנחנו בדרך...
יש תפקיד לכולם, יש תפקיד גם לכופרים. גם לגויים יש תפקיד. כלומר, בתוך הגאולה, גם השיגונות של המשתגעים הם חלק מהתפקיד. למשל, הייתה מלחמת העולם הראשונה, אחת השטויות הגדולות ביותר שנעשו אי פעם בהיסטוריה. ואף אחד שם לא התכוון להקים בית לאומי לעם היהודי. אבל זה מה שקרה כתוצאה מזה. נכון? כל אחד האלו האינטרסים של קנאה ושנאה ותחרות, ותאווה וכבוד וכל דברים האלה. נכון? ומתוך זה, הקדוש ברוך הוא, מה? מלחמת העולם הראשונה הביאה להתמוטטות האימפריה העות'מאנית, הקמת המנדט הבריטי בארץ ישראל, והכרת חבר הלאומים בזכות של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל. אבל זה ככה זה קרה. כן, בבקשה.
לפי מה שיוצא צריך להגיד פרופיל בתפילות על המשיח, על הגאולה, על
הכדומה. לא, למה? להתפלל? למה לא? בסדר, אבל להתפלל, סליחה, היסח דעת זה דבר אחד, להתפלל זה דבר אחר. הוא מדבר שרבי זרע, כשהוא הרואה רבנן, דמי עסקה בו, כמו שהיו לומדים את הסוגיה. אבל לא כשהוא הרואה רבנן שמתפללים. רבי זרע גם מתפלל על הגאולה, עד כמה שאני יודע. כן.
אבל אני אשאל שוב, לא, לא, זאת אומרת, מה ששאלתי, לא קיבלתי תשובה. אתה אמרת שהולכים בדרך מסוימת, כמו אנחנו הולכים בדרך מסוימת.
אנחנו צודקים גם.
בדיוק, מי אמר שאנחנו צודקים?
כי למדנו תורה. גם, יש גם, וגם. טוב, נמשיך. אמר רב קטינה. זה אחת הסוגיות המצוטטות הרבה בספרות. שיט אלפי שני, הוו עלמה, וחד חרוב, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. רב קטינה אומר שיש מחזור של 6,000 שנה של העולם, ואלף שנה שבו הוא חרב. נכון? ככה הוא אומר. מה זה אומר הדבר הזה? חרוב זה עץ החרוב. פה זאת מילה בארמית שפירושה חרב. אז זה לא קשור אחד לשני. נדמה לי, זה האשמה כבדה, אבל אני חושב שאתה ידעת את זה. יפה. אז מה זה 6,000 שנה של העולם? אם אנחנו מדברים על הקיום הפיזי של העולם, היום אנחנו יודעים, מיליארדי שנים, 16 מיליארד שנה בערך, כן? מאז המפץ הגדול ועד היום. 15.8? ראה, 15.8 מיליארד שנה ו-25 דקות, נכון? אבל תתפוס אותי על הדקה. בסדר? זאת אומרת שהקיום הפיזי של העולם הוא לא מה שנידון כאן. גם 6,000 שנה זה ממש קטן, נכון? אלא מדובר פה על מה שקרה עלמה. עלמה זה ההיסטוריה. כן, ההיסטוריה שבה התורה נתנה לנו תוכנית פעולה. כלומר, התורה ניתנה על מנת להצליח איזשהו מהלך היסטורי שיש 6,000 שנה כדי להגשים אותו. בסדר? אז זה שיטה אלפי שנה, אבי עלמה, כן. מאדם הראשון, נכון? מאדם הראשון, אז יש 6,000 שנה, ותוך כדי, תוך ה-6,000 שנה האלה, התוכנית שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה צריכה להתממש. כן. מה? נכון. זה נכון, מה שאתה אומר. כן, מה השאלה? איך היה לו מה? למה לא? מי אמר שזה מתממש רק בשנת 6,000? מה פתאום? איזה שטויות. מה? בתוך 6,000 שנה זה צריך להתממש. בסדר? אז יש לנו עכשיו תהליך היסטורי, יחסית קצר, 6,000 שנה זה לא הרבה. לא באמת. למשל, אני רוצה להסביר פה. כל אחד מאיתנו מכיר אנשים, את הסבא שלו, אנשים מהדור הקודם או לפני הקודם. וכל אחד מאיתנו, בעזרת השם, גם מכיר את הבנים, את הנכדים שלו. נכון? מה? סך הכל הבועה הזמנית שבתוכה אני מתהלך, היא בערך של 100 שנה. זה מה שמשמעותי. מה שלפני 100 שנה, כבר זה רחוק ממני. מה שיהיה בעוד 100 שנה, גם כן רחוק ממני. אבל בתוך ה-100 שנה שלי, זה יש משמעות. אני עשוי בתוך ה-100 שנה האלה לפעול כל מיני פעולות. הפעולות האלה עשויות לשנות משהו בעולם. לא אני אישית, אולי כל הדור כולו. דור שלם יכול לעשות שינוי משמעותי בעולם. לעומת 6,000 שנה. 100 שנה זה הרבה או לא? זה הרבה. כן, זה חתיכה ראויה להתקבל. זה 1 ב-60. לא בטל, נכון? מה שאין כן, אם אני מדבר על עולם של היסטוריה של מיליון שנה. מה זה אומר? אין שום משמעות לקיום של עכשיו. ולכן התורה מצמצמת את המבט שלנו לחתיכה שבתוכה אנחנו נמצאים, כדי שתהיה משמעות להווה שלנו.
זה צמצום חינוכי.
זה צמצום חינוכי. זה לא שלפעמים לא מדברים גם על מיליארדי שנים שלפני ואחרי, אבל לא רוצים שתביט על זה יותר מדי, כי זה יטשטש את הראייה שלך. כן. אולי כתוב באיזה קוראים לו רב קטינה. כן.
איך בעצם נוצר המיתוס המוכה של היהודים בגלות שהגאולה הולכת להתרחש בצורה
דאוס אקס מקינה? כן. למה?
למה חז"ל מודדים את התפיסה הזאת?
הייאוש של הגלות עשה את זה.
אבל חז"ל, חז"ל דורסים את זה.
איפה חז"ל דורס? זה אליהו.
לא משנה. הגאולה הולכת להתרחש פתאום בבת אחת.
כי היא יכולה גם להתרחש פתאום בבת אחת.
איך?
פתאום.
פתאום המדינה, כל היהודים
חוזרים לארץ. אבל זה אם אנחנו לא זכאים. אם אין זכויות, אז ככה זה קורה. כן. אז מה זה וחד חרוב? מה, 1,000 שנה של חורבן? זה מה שאנחנו רוצים? זה יקרה מה? כן. עכשיו אני שואל, וחד חרוב, מה זה? אנחנו רוצים עולם של חורבן? מסביר הרב, מסביר הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, חד חרוב, הכוונה שלא יהיו מלחמות. הוא חרב ממלחמות. טוב, זה כבר הסתכלות אחרת לגמרי. צריך להרחיב בזה. אבל אי אפשר. הגענו אל סיום תם זמננו, הגענו אל המבזק. אז זה יהיה בפעם הבאה. הלאה.